מקור ראשון, הסקטים. פרשה משלהן, פודקאסט שבועי על פרשת השבוע מבית מקור ראשון.
על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, עריכה והפקה יקי אפשטיין, יהודי טל ועדי שלם רבינוביץ'. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס.
שלום הרבנית חמוטל שובל.
פרשת נוח, איזה דרמה, נכון?
דרמה, כמה סרטים, כמה סיפורים מהגננת,
כמה שירי ילדים.
מהממים.
למרות שאתה יודע, זה נורא מפחיד. השמיים נפתחים, מבול שוטף את העולם, השירים והסיפורים והסרטים עשו את זה ככה קצת דיסני, אבל זה סיפור קשה, מחיית האדם.
אני חושבת שמה שמלחיץ פה זה שהיכולת של הקדוש ברוך הוא להתחרט. יש בזה משהו מאוד מפחיד. כאילו הקדוש ברוך הוא פרשה שלמה, ברא עולם, ברא אדם, יצר, עשה, ופתאום הוא אומר, טוב, שנייה, לא מוצא חן בעיניי, זה לא מדויק, זה לא טוב, זה לא נכון, בואו נתחיל מההתחלה. והיכולת הזאת של הקדוש ברוך הוא להגיד, טוב, בוא נמחק ונעשה שוב, זה יכולת קצת מלחיצה.
כן, אז יש לנו בפרשה את הבחירה של הקדוש ברוך הוא בנוח, את הבנייה של הטבע, את המבול האימתני, שבסופו ניצלים נוח בני משפחתו ומספר חיות מוגבל, ואז את היציאה, נכון? את היציאה של נוח מהטבע, איך מתרגלים עוד פעם לעולם שהולכים בו על אדמה מוצקה ולא מתנדנדים בתוך טבע גדולה, ואז יש לנו את דור הפלגה, שאנחנו נדבר עליו עוד פעם, בונה מגדל, עוד פעם התנהגות אנושית בעייתית, ובקצה בקצה אנחנו כבר נפגוש את אברהם.
אז את אברהם נשאיר בעזרת השם לפרשה הבאה, אבל כששלמה ואני התחתנו, היה לנו ברור, אמרנו כל הזמן, נכון כשיוצאים, אז מדברים איך ייראה הבית.
שולחן השבת.
איך ייראה שולחן השבת שלך, נכון? אז שלמה ואני אף פעם לא באמת יצאנו, זה כבר לפודקאסט אחר, אבל כשדיברנו איך אנחנו רוצים שיראה הבית שלנו, היה לנו מאוד מאוד ברור שהבית שלנו צריך להיות בית פתוח. אמרנו, המודל שלנו זה בית חבד. אנחנו רוצים להיות בית חבד, וזה לא משנה איפה אתה גר, ואם הרבי שלח אותך או לא שלח אותך, אנחנו רוצים להיות בית פתוח, ונראה לי, אני חושבת שאנחנו די עומדים במשימה שהצבנו לעצמנו. זאת אומרת, המדד הוא שאני אף פעם לא יודעת כמה אנשים ישבו מסביב לשולחן בארוחת שבת. אני מבשלת בכיף, שלמה מבשל מעולה, ומי שבא ברוך הבא, ותמיד יש אנשים, תמיד יש אורחים, תמיד אנשים מצטרפים מבית הכנסת, חברים של הילדים, פה, שם, משפחות, עניינים, ובסוף יש איזשהו מגוון של אנשים שיושב בשולחן, ואת אף פעם לא יודע מי באמת יגיע, ויש בזה משהו מקסים, בית פתוח.
כמי שרואה את הכלים לפעמים במוצאי שבת במדיחים, אני יכולה להעיד שהכל נכון, וחשבתי על זה הרבה שמשום מה כשאני קראתי את הפרשה עכשיו עוד פעם, לכבוד הפודקאסט, חשבתי דווקא על נוח בהשוואה למשה. נכון, יש לשניהם טבע, שניהם מבלים איזשהו זמן בתוך טבע כדי להינצל. נוח נמצא בטבע כדי להציל את עצמו ממחיית האנושות במבול אימתני, ואימא של משה מניחה אותו בתוך טבע כדי להציל אותו מהגזרה של פרעו, אבל הם שניהם בתוך טבע, ושניהם ככה עוברים תהליך כדי לצאת חזרה אל העולם.
אבל הטבעות שלהם מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. זאת אומרת, גם ברמה הפיזית, וגם משה היה מונח שם כמו תינוק, הוא היה פסיבי לחלוטין, לעומת נוח שבנה את הטבע והכין אותה. אבל הטבע של משה הייתה בעצם, כמו שאנחנו עושים בגן, את החצי קליפת אגוז.
כן.
נכון? היה שם איזשהו חצי קליפת אגוז, ופתוח מלמעלה. זאת אומרת, משה באמת היה בתוך מין אריסה כזאת, שאימא שלו סידרה לו, ועטפה אותו טוב, ושלחה אותו על פני המים. ולעומת זאת, נוח בנה טבע שהיא אטומה. כן. כי הוא ידע שירד גשם מלמעלה. זאת אומרת, המים היו גם מלמטה וגם מלמעלה, ולכן הטבע הייתה סגורה לחלוטין. ובאמת בסוף שמה, כשהוא רוצה לבדוק מה המצב של העולם, ואם עדיין יורד גשם, אז הוא פותח צוהר בטבע, הוא פותח איזשהו חלון. אבל הלכתחילה של הטבע זה היה יותר כמו גולה.
כן.
זאת אומרת, טבע סגורה.
אז הרב זאב קרוב מאוד יפה, הוא כותב, יש פה באמת שתי נקודות מבט. זאת אומרת, נוח נמצא בנקודת מבט פנימה, הוא צריך להציל את עצמו, את המשפחה, את החיות. הוא מסתכל פנימה ומנסה רק שמי שבפנים ינצל כדי להקים עולם אחר. ומשה, אני לא יודעת, איכשהו זה מזכיר לי אינקובטור, עובר איזשהו תהליך עם הפנים החוצה, כדי להציל את העם שלו.
זאת אומרת, מההתחלה, מהרגע שהוא נולד, הוא כן, עם הפנים החוצה.
עם הפנים החוצה, הוא יהיה מנהיג, הוא יהיה מנהיג שילחו אחריו, הוא כל הזמן חושב החוצה, ולכן הטבעה שלו היא דווקא הטבעה הפתוחה, למרות שבאמת זה סיפורים שונים, כי נוח הוא אדם בוגר, מאוד בוגר, לפי השנים, ומשה הוא רק תינוק, אבל שניהם בעיניי באיזושהי נקודת השוואה של לעבור את המים, אצל נוח המים מאוד מאוד גועשים, והוא מסתכל פנימה, ומשה שט ומסתכל החוצה, וההתבוננות הזאת מביאה גם לבת פרעו, ולכל הביוגרפיה המאוד מעניינת שלו, אבל שניהם שתים, וזה חלק מהסיפור שלהם.
גם המדרש בדברים רבה, בעצם מתייחס לנקודה הזאת, להשוואה הזאת בין משה לבנוח, והוא מספר סיפור מאוד יפה על כאילו הקבלה לשני קפטנים של ספינה, אם אתה קברנית של ספינה, ויש שערה מאוד מאוד גדולה, אז הקפטן הראשון מצליח להציל את עצמו וקופץ מהספינה, והספינה טובעת, והקברנית השני מצליח להציל את כל הספינה שלו ביחד איתו, עושה שם איזשהו משהו שהוא מצליח להציל את הספינה ביחד איתו מהשערה הגדולה. ובעצם זה השוואה למשה ונוח, שמשה מצליח להציל לא רק את עצמו, אלא בעצם את כל בני דורו, כי בחטא העגל הקדוש ברוך הוא כעס ורצה לחלות את העם, ואז משה מצליח לשכנע את הקדוש ברוך הוא בעצם שלא לחלות את עם ישראל, הוא מצליח להציל את כל עם ישראל ביחד עם זה שהוא מציל את עצמו. ולעומת זאת, נוח מצליח להציל את עצמו ואת בני משפחתו, אבל יש כליה על כל הדור. וזה בעצם השוואה בין הסיפורים ביניהם, וגם ברמת הצדיקות, נכון שאנחנו תמיד אומרים, האם נוח היה צדיק, כן או לא, מה זה אומר שהוא היה צדיק לדורו, אז אולי המדרש הזה מסביר לנו מה זאת אומרת שהוא היה צדיק לדורו. זאת אומרת, הוא היה צדיק, הוא הצליח להציל את עצמו ואת המשפחה שלו, אבל הוא לא הצליח להציל את כל הדור, בשונה ממשה רבנו, שהצליח להתפלל ולהציל את כולם.
יש משהו שמורכב לי בהשוואה הזאת, איכשהו מכל הפרשנים, תמיד משווים את נוח. וכשאני הגעתי לשירות לאומי, עשיתי שירות לאומי בכפר נוער, מאוד, מאוד מוצלח ושדואג גם להרבה מאוד ילדים, אבל היה שם תחושה שכדי להגיע לשם בתור בת שירות, את צריכה להיות מישהי ככה מאוד מוצלחת ומאוד מיוחדת, ותמיד ישבו את הבנות שירות לאלה שהיו שנה קודם. ואני זוכרת שהגעתי, וזה נורא נורא קשה, אומרים, אבל זאתי שהייתה שנה לפנייך, היא הייתה גם יוצאת
לסדה.
בדיוק. היא הייתה עושה גם אש לילה, גם הייתה יוזמת תפילה במצפור, גם הייתה דואגת שכל הילדים שלי. ואני זוכרת את תחושת הציפיות שאת מגיעה, את בת שירות לאומי, את מגיעה למקום חדש, את צריכה ללמוד עוד מי נגד מי, וכל הזמן ההשוואות. זאת הייתה שנה שעברה, וזאת עשתה ככה, וזאת עשתה תורניות במטבח, למרות שלא ביקשו ממנה, וזאת עשתה זה. והתחושה הזאת היא קשה, זאת אומרת, כל הזמן להיות בממד הזה של ההשוואה, ובגלל הפסוק הזה, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, כל הזמן משווים אותו, ואני כאילו קצת חושבת עליו, על הסיפור הזה שבסך הכל היה אדם טוב, הוא נבחר להמשיך את האנושות, לריסטארט הזה שאמרת, וכל הזמן מימד ההשוואה. ומרטין בובר דווקא הולך בכיוון אחר, לא דווקא למשה, אלא הולך לאברהם, עוד פרשנים אומרים את זה איתו, וחשבת על זה פעם שנוח, השם שלו הוא נח, הוא סוג של סטטי, והוא אומר, מרטין בובר, נוח עומד במקומו בטבע, ניצל ממי המבול, הוא איש אדמה, הוא מחובר לאיפשהו, וכשהוא היה צריך לעלות על הטבע, הוא עלה, אבל הוא איש פחות או יותר די סטטי.
שהוא בעצם עושה את מה שאומרים לו, אמרו לו לבנות טבע, הוא בנה טבע, כן. אומרים לו להיכנס, הוא נכנס, כאילו כן, לא אבל הייתה פה יוזמה אישית.
בדיוק, ואברהם הוא סמל לאדם ההולך, לאדם היוצר, לכן יש לו פרשה של לך לך, והוא יכול להוביל את ההיסטוריה, כי הוא לא בן אדם שעומד במקום ורק מקבל הוראות, אלא אדם שהולך ויוצר, ונוח הוא יותר נח. אז שוב, למרות שאני קשה לי עם ההשוואות, אני חושבת שזה נורא נורא יפה שדיברנו על זה גם בשבת פרשת בראשית. יש את האנשים שיותר יוצרים, ויש את האנשים שיותר מתבוננים, ואני מעריכה את נוח למרות שהוא יותר נח.
זה גם מסתדר עם המדרשים על אברהם שמספרים שהוא גילה את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אברהם היה איש סקרן.
יזם.
איש יוזם, כן. הוא כאילו היה סקרן כלפי העולם, הוא חיפש מסביב וזה, ונוח לעומתו, הוא עשה את מה שאמורים לו, והוא עשה את זה טוב, כאילו שכוח לנוח.
כן.
אבל כן. אז מה קרה שם ברגע שהם יוצאים מהטבע?
זהו, אחרי הצלה מופלאה, ואנחנו בדרמה עם היונה, והמים בסוף סוף סוף יורדים, ונוח והמשפחה יורדים מהטבע, ונוח נוטע כרם, מגדל ענבים, עושה יין, ומשתכר. יש איזה, עוד פעם איזשהו סוג של נפילה, מה, העולם שלם התחיל מחדש, ירדת, אתה יוצר מחדש, והופ, שחרות.
אז הרד"ק מתייחס לזה, על ה- למה אנחנו מביאים עכשיו סיפור של שכרות ושל יין, והוא בעצם אומר, צריך להזהיר אנשים על היין, הנה אנחנו מתחילים את העולם מחדש, ויש פה משהו שיש לו כוח, שיש לו יכולת, ויין זה דבר טוב, נכון? יין זה דבר שאנחנו עושים איתו קידוש, ויש לו יכולת לקדש את השבת ולקדש את החג, אבל יין יש לו גם יכולת להעביר לאיזה מצב של מודעות חסרה, ולכן יש לו כוח מאוד מאוד גדול, ולכן אומר הרד"ק, היה צריך להזהיר את האנושות מפני הכוח של היין, שהוא יכול להיות גם כוח מזיק, ולכן על ההתחלה, איך שנוח יורד מהנתבה, מראים לנו כמה רע יכול להיות כוח השכרות של היין.
אני מאוד אוהבת הפירוש של הרש"ר הירש, שבעצם אומר, נוח עבר סוג של טראומה, הוא ראה עולם שלם נמחק, זה נורא נורא מפחיד, והוא בעצם אומר, הוא ראה את חורבן הארץ ואת השמדת המין האנושי, והארץ הייתה מסורה בידו, והוא אומר, רגע, מה אני עושה עכשיו? הוא חושב, רגע, איך אני מתקדם? והוא אומר, רגע, אני אגדל את הדבר הכי טוב שאני מוצא, מה הכי מובחר? את הגפן, ואז גדל לו האשכול הראשון, והוא מצליח לעשות יין, והוא נורא נורא מתרגש, ואומר הרש"ר הירש, הוא שיקור משמחה, והוא לא רצה שיקרה לו מצב של תודעה שהולכת לאיבוד ושחרות, הוא פשוט רצה לחגוג את זה שהוא בחיים, שהוא ניצל.
אז בעצם הרש"ר הירש מלמד עליו זכות פה.
כן.
כאילו שזה הכל נבע מאיזשהו מקום טוב, אבל אני חושבת שיין זה דבר שאנחנו צריכים לדבר עליו. אני מתעסקת עם זה עם הבן המתבגר שלי, במיוחד לפני פורים. חייבים לעשות את השיחות האלו, זאת אומרת, מה, האם הישיבה של הבן שלי תיתן אלכוהול במסיבת פורים? אני מאוד מקווה שלא, אבל יש אומרים שמגיע לשם אלכוהול, למרות שההורים לא יודעים, אבל אני חושבת שבין אם נמצא שם יין או לא, חשוב נורא לדבר על זה, זאת אומרת, יש מקום של שחרות, שהוא יכול להביא, לבטא קדושה מאוד גדולה, שהוא יכול לבטא איזשהו פתחון לב מאוד מאוד גדול, ושזה נעשה עם האנשים הנכונים ובזמן הנכון, זאת אומרת בפורים, בישיבה, עם החברים, זה יכול לצאת משהו טוב, אבל אני חושבת שיש גם מקומות שזה פחות נכון ופחות מתאים. ואיך אתה מדבר על זה? יש לי ילד בן 16, ילד, הוא יותר גבוה ממני,
כן.
אבל יש לי בחור בן 16, והמקום הזה של לדבר על זה, של דברים שיש להם כוח, ואיך אנחנו עושים את זה שזה לא יהיה מסוכן.
אני באמת חושבת גם שנוח יוצא מהתיבה, והוא בעצם מגלה מחדש את העולם, והוא מלמד אותנו פה שיעור במינונים, שיש דברים שהעולם רק מחכה שנהנה מהם, ובאמת לחגוג את היין ולחגוג, אני מאוד יכולה להזדהות איתו, כי אני נתתי גפן לפני השמיטה, נורא מרגש, כל דבר שצומח, כל עלי גפן זה גם צומח ככה.
זה נורא יפה.
כן, זה מסתרג וזה משתולל לפעמים, ויש בזה משהו נורא מרגש, והשאלה איפה עוצרים? איפה שמים את הרגל על הגז? רגע, נכון, גדלו לך ענבים מקסימים, ונכון שהצלחת ליצור מהם משהו חדש, כי הוא מגלה מחדש את העולם, אבל איפה אתה עוצר פה? איפה אתה עוצר כדי לא לאבד את התודעה? וחשבתי על זה שדווקא, למשל, 4 כוסות, אנחנו שותים בקרב המשפחה, בליל הסדר. מצד אחד, זה הרבה יין, ומצד שני, אנחנו יושבים בסביבה מוגנת מאוד, אנחנו לא משתוללים, זה לא מסיבה באיזה מועדון,
וכל השיח הוא שיח שמביא לי משהו אחר, זאת אומרת, זה לא צריך לאבד שם השליטה במקום הזה,
כן,
אלא זה במקום מבוקר.
כן, ומעבר לשתייה, זאת אומרת, מה שקורה עם נוח זה שיש שם איזשהו עיבוד תודעה מול הילדים דווקא.
נכון.
והרש"ר הירש ממשיך ואומר, הוא אומר, כל הפרשייה הזאת באה ללמד אותנו גם את העניין הזה של כיבוד הורים. שכיבוד הורים, עם כל הכבוד לערכים שאנחנו מקבלים מההורים שלנו, ומה שאנחנו לומדים מהם ברמה האינטלקטואלית, קודם כל ברמה הפיזית צריך להיות כבוד בסיסי להורים. וזה מאוד יפה. אומר, הפרשה הזאת היא פרשה חינוכית. שימו רגע שנייה בצד את היין, ובואו נדבר על איך אנחנו מתנהגים ושומרים על הכבוד של ההורים שלנו.
שזה מאוד יפה, כי בעצם נוח הציל את המשפחה שלו, מהכליה של הדור.
כן.
וברגע שהם יוצאים מהתיבה, הילדים שלו הם אלו שצריכים, יש פה איזשהו היפוך תפקידים. נוח משחרר את השליטה, והוא נמצא באיזושהי נקודה שלי, שהיא חסרת תודעה, והילדים שלו הם אלו שמגינים עליו, והם אלו ששומרים על כבודו.
חלק מהם יותר וחלק מהם פחות.
כן, מיותר ומפחות, אבל התפקיד שלהם פה הוא, הוא כן כאילו לדעת לתפוס את הנקודה הזאת, שעכשיו אתה יכול להגן על ההורה שלך, למרות שהוא הורה ואתה הילד, איך אתה שומר עליו.
ואני חושבת שזה גם, אני חושבת שזה בא ללמד אותנו גם ש, שבחיים שלנו, המצבים האלה הרבה פעמים משתנים. זאת אומרת שברור שבילדות, ההורים הם אלה שדואגים לנו, ויש מצבים בחיים שזה, שזה מתהפך וזה משתנה. ואחל מי, מי נמצא עם ההורים בשבת, ומי בונה להם סוכה, ודברים כאלה. וכשהשנים עוברות, באמת הדאגה הופכת להיות פיזית. זאת אומרת, הכיבוד הורים צריך להיות על
תופס
כל...
תופס פנים אחרות.
בדיוק, הולך ומשתנה ככל שאנחנו משתנים, ואנחנו מתבגרים, וההורים שלנו מתבגרים. וזה בעיניי שיעור יפה ללמוד, ללמוד מנוח ומהילדים שלו.
כן, זה נורא מפתיע שפתאום אנחנו המבוגר האחראי. כאילו כן. אני ממש לא מרגישה מבוגרת אחראית, ואיך זה קרה לי פתאום שאני מבוגרת.
כן.
גם הגמרא במסכת סוטה, היא מדברת מאוד יפה בדיוק על הנקודה הזאת, על הלימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית, ואיתה קרם, ואחר כך יישא אישה. זאת אומרת, הגמרא אומרת פה, יש איזשהו תהליך שצריך לעבור, ובתהליך הזה יש שלבים, ואל תקפצו שלבים קדימה. קודם כל, הדרך ארץ שאתה עושה את הדברים, הדרך הנכונה זה שקודם כל, אתה צריך לבנות בית, ורק אחר כך, אחרי שאתה בונה את הבית, תיתה את הקרם. ואחרי שיש לך בית ויש לך קרם, אז אתה יכול להתחתן. זאת אומרת, אולי נוח במובן מסוים, עשה פה איזשהו היפוך בשלבים. הוא ירד מהטבע, ועוד לפני שהוא בנה את הבית, ועוד לפני שהוא התאפס כאילו על המקום שלו בעולם, הוא כבר התחיל ישר מהכרם. ואולי היה צריך קודם כל לבוא באיזשהו יישוב דת, קודם כל לבנות את הבית. ואם אתה קודם כל בונה את הבית, אז אתה לא היית מרשה לעצמך עם הכרם ללכת לאיבוד שמה.
נכון, וגם הרב אבי יהושע לנדה לוקח את הגמרה הזאת ובעצם אומר שזה דווקא יין, כי ליין, כמו שאמרנו, יש את ההיבטים האלה, יש את ההיבט הזה שאנחנו בוחרים לקדש עליו, להעלות את הימים המיוחדים שלנו, את השבתות והחגים וליל סדר, אפשר להתעלות איתו למעלה, אבל היה פה איזשהו עיבוד ונוח הלך לכיוון היותר פיזי, היותר חומרני, אולי אפילו בהמי, והמטרה לא הייתה טובה, ויכול להיות שהוא רצה... לאבד את הראש, כמו שאומרים, אצלי בבית, אני לא יודעת איך אצלך, אבל אצלי יש איזה שיר שמתנגן כל הזמן ברשימת ההשמעה על רבי נחמן. מכירה את השיר הזה?
לא,
שרים אותו בטרנס, תחפשי אותו אחר כך. רבי נחמן הקדוש, באתי עד אליך, סדר לי את הראש.
בוודאי, אני אז, מכירה את זה היטב.
אז אני חושבת שיש כאלה שבאמת רוצים לשפר את התודעה במקום הטוב, לעלות אותה למעלה, והשתייה גם יכולה לאבד את הראש במקום לא טוב. אז צריך לראות איך אנחנו, לאיזה מקום אנחנו הולכים עם זה, עם היין, למעלה או למטה, וזה השיעור שנוח מלמד אותנו פה, ואני עדיין קצת מרחמת עליו.
כן.
על ה...
אני חושבת שהיה לו חיים לא פשוטים.
כן.
הוא חווה, אני מאוד מבינה מה הרש"ר הירש אומר, באמת יש פה בן אדם בפוסט טראומה. כן, הוא חווה משהו ממש לא פשוט.
ואני חושבת שאולי אחרי הרבה סגרים ובידודים בקורונה, אנחנו יכולים להבין טיפה ממה זה להיות סגור בארבע קירות, עם משפחה מאוד מצומצמת, משפחת נוח, הילדים, הגיסות, בואי, זה מורכב, אי אפשר לצאת, אנחנו קצת הבנו מה זה.
מזל שלא היה לי אריה להאכיל.
בדיוק, ולא, כן, ולא זיקיות ונמיות, אבל כן, התחושה הזאת של להיות סגורים, נורא קשה לצאת, אני מרחמת עליו, על הסיטואציה המשפחת והאנושית שאף אחד אחר לא חווה.
אז אולי גם הסיפור הזה על נוח יכול לשפוך לנו אור על הדור הבא. ואולי מה שקורה בדור הבא, בדור הפלגה, אולי זה איזשהו דור שני לטראומה. זאת אומרת, הם הילדים של...
כן.
הם הילדים והנכדים של האנשים שחוו כליה של העולם, ויש פה סיפור שהוא מאוד מוזר, הוא מאוד מאוד מיוחד.
בואי
נכון?
נקרא רגע את הפסוקים. והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויהי בנוסעה מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם. ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. ויאמר, הבה נבנה לנו עיר ומגדל, וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פנפוץ על פני כל הארץ. סיפור נורא מוזר.
אבל מאוד יפה. כאילו אני, אם לא היינו יודעים את ההמשך, מה שקראנו פה עכשיו זה מהמם. הם יוצרים, הם מגלים את החומר.
כן.
כאילו איזה סקרנות שאתה מסתובב בעולם ואתה אומר, וואו, כששורפים את זה, זה נהיה חזק. מה אני יכול לעשות עם חומר שהוא חזק? בוא נשים את זה אחד על השני ונגיע כאילו למקומות גבוהים. זאת אומרת, אנחנו כבר לא רק בממד ה...
כן.
ה... המאוזן, אלא יכול להיות פה גם משהו אופקי, יכול להיות פה גם משהו...
שעולה למעלה.
שעולה למעלה, כן, זה כבר יכול להיות רב-ממדי. ויש פה יצירתיות, ויש פה סקרנות, ויש פה יוזמה, ויש פה מחשבה ובנייה, ושוב פעם, הנה, אנחנו באים ממקום של אנשים שמתכוונים לטוב, ואיפשהו הם מתבלבלים בדרך.
לא בטוח שהם מתכוונים לטוב. אני חושבת שדווקא הפרשנים נאחזים בזה שהם רוצים לבנות בניין שראשו בשמיים. את איזשהו עוד פעם איבוד תודעה ואיבוד ראש שהם רוצים לכבוש את העולם.
נכון, אבל הלכתחילה של למצוא את החומר ולהתחיל וליצור. ליצור ממנו, זה לא בהכרח היה מקום רע. אלא אני חושבת שהם התחילו מלמצוא את החומר, להתחיל ליצור ממנו, כן. ואז פתאום הם אמרו, רגע, יש פה פוטנציאל שלא חשבנו עליו, אנחנו יכולים להגיע עד השמיים.
או שמתחילה הפוטנציאל היה שלילי, אני לא יודעת. נחמה ליבוביץ' כותבת מאוד על הגאווה. היא אומרת, היכולת הטכנית מולידה את הגאווה, את הרהב, שהם לא רצו לבנות לעצמם בית כדי להגן על עצמם. זוכרת שדיברנו על נוח שלא בנה בית. היא כתבה, לא, הטכניקה הופכת מאמצעי למטרה, לתכלית בפני עצמה. הרצון הזה לבנות בנייני ענק, זה כדי להשכיח את קטנות האדם, לבנות איזשהו נצח, להיאחז בטכנולוגיה כהדבר.
יש לי תחושה שהרבנית נחמה ליבוביץ' לא אהבה את ניו יורק כל כך. יש לי תחושה שהיא לא...
אולי בגלל זה היא עלתה לארץ.
אולי, כן, מגרמניה, לא מניו יורק, אבל כן, אבל כאילו המקום הזה שאתה מסתובב במנהטן, ואתה מרים את העיניים ויש בניינים.
ואתה מרגיש נמלה.
מה זה נמלה? פיצי, לגמרי. אני עוד בתור נערה צעירה עליתי על בנייני התאומים.
כן.
היא שם בשנים. כן, ואתה מרגיש ממש ממש קטן.
אז גם הרב ליכטנשטיין, הוא אומר שבעצם גם פה העניין הזה של הטכנולוגיה והרצון כל הזמן לבנות ולפרוץ את גבולות האנושיות, זה הבעיה. הם רצו לנצל את הטכנולוגיה שפיתחו להשתלט על העולם. היה להם חזון לעתיד, הם הסתכלו רק קדימה. והוא כותב, האדם הוא באמת יצור נהדר ונפלא, ויש לו את היכולת לשלוט בכל הסובב אותו. אבל אל לנו לשכוח את מגבלותיו של האדם, ואת אפסותו ביחס לקדוש ברוך הוא. הם קצת איבדו את הפרופורציות.
זאת אומרת, הבעיה היא לא בבנייה, והבעיה היא לא בהתפתחות ולא בטכנולוגיה. טכנולוגיה זה דבר טוב, והתפתחות זה דבר חשוב, ויוזמה וסקרנות ובנייה, זה הכל דברים מאוד מאוד חיוביים. רק אל תשכחו שאתם אנשים. זאת אומרת, כמו שנחמה ליבוביץ' אומרת, אל תיתנו לזה לעלות לכם לראש. זה נכון שאתם יכולים לבנות ואתם יכולים ליצור, וכל הזמן העולם מתקדם. הילדים שלי כל הזמן מדמיינים איך כשהם יוכלו לנהוג, כבר יהיה חלליות מעופפות.
יכול להיות.
והכבישים יהיו בשמיים. וכן, אצלנו בבית, לגמרי, הילדים שלי בכיוון של רובוטים, הם עפים על זה. אז באמת יכול להיות שהאנושות מתקדמת למקום שהוא מאוד יצרני, והוא מאוד בונה, והוא מאוד מתקדם. זה לא חייב להיות דבר רע. כל עוד אתה זוכר מי אתה, ומה הגבולות גזרה שלך, ולזכור שאנחנו אנשים, והקדוש ברוך הוא נצחי, ואנחנו אנושיים, ובתוך האנושיות הזאת יש מגבלות, ובואו נכיר את המגבלות שלנו, ונפעל בתוכם.
אני חושבת גם שאני נשארת עם זה שקודם כל בונים בית, קודם כל דואגים לנו, לילדים שלנו, לדור הבא, גם להורים שלנו, לפני שבונים מגדלים שראשם בשמיים.
כי הבית הוא העוגן. כן. הבית הוא בסופו של דבר, זה מה שמאפס אותך ומחזיר אותך לנקודת ההתחלה.
אז גם מול מבול וגם מול טבע וגם מול מגדלים, אני מאחלת לכולנו שיהיה לנו עוגן ויהיה לנו בית, שיהיה לנו למחסה ושנדע איך לעשות בו טוב. על ההקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין, עריכה והפקה, יקי אפשטיין, יהודי טל ועדי שלם רבינוביץ'.
את הפרק הזה, כמו את כל שאר הפרקים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. שבת שלום.
שבת שלום.
מקור ראשון, הסקטים.